צריכים להיות ספר יהושע. שלום וברכה לכולם. יהושע כמלך, אני רוצה להתבונן בסוגיה הזאת. השני המרכיבים, יהושע ומלך. ומה המשמעות של מנהיגותו ומלכותו של יהושע מצד אחד, אולי מה זה מלכות מצד שני. וזה התחיל בהתחלה פשוטה. אנחנו קצת ככה נתבונן בכמה וכמה וכמה פרקים בספר יהושע. לכן לא, אמרתי, לא, איזה דפי מקורות אני אתן. ספר יהושע, לא, יש לנו תנ"ך, זה בסדר. פרק א' פותח, אולי עוד לפני מלכותו, ניגע במי הוא יהושע. ויחם עוד משה עבד השם, ומשה יהושע בן נון, אשר את משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הידן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ שאנוכי נותן להם לבני ישראל. אני רק פותח קודם כל בדברי רש"י. רש"י מתחיל פה בדברים מופלאים, קשים, לא מובנים בכלל. אומר רש"י, חבל שמשה מת. אם הוא היה קיים, הייתי בוחר בו להנהיג את העם. איזה דברי עידוד נפלאים למנהיג צעיר בן שבוע או יומיים שצריך להיכנס לארץ, להוביל מהפכה שלמה, להביא את עם ישראל מהעננים, מהענני הכבוד, לתוך ארץ ישראל, ואומרים לו, חבל שזה אתה. אבל טוב, תשמע, אולי, אני ממשיך למה שרש"י אומר, יש לו יותר גרועים מזה. איזה עידוד אומרים לבן אדם, משה עבדי מת, איי, חבל שמשה לא פה להנהיג את עם ישראל. זה סתם ככה שאלה בסיסית. אגבי זה, יש מקום לשאול עוד שאלה. ריבונו של עולם, אתה יודע, אם זה כל כך נורא, יש לי הצעה בשבילך. תן לו משה להכניס אותם, מה? כאילו, מי מעכב בעלך? מה הבעיה? תן למשה להכניס את עם ישראל. אבל אני חושב שיש פה דבר מופלא, שחז"ל הגדירו את זה בצורה של אוי לה לתמושה ולעת החרפה, שזקני הדור עומדים, מתבוננים בפני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, וזקני הדור, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה חרפה. ואנחנו מתבוננים ומבינים מה? אילו משה היה קיים, הוא היה עושה את זה. ולכן, למה בחרו את יהושע? הוא היחיד, היחיד שבחושך, אחרי השקיעה, מה הוא מביא לעולם? אור של משה רבינו, פני לבנה. הוא היחיד שיכול לעמוד פה ברום גובה של עם ישראל, וכל הזמן נקרין את האור הגדול של משה שכבר לא קיים. אז זה קודם כל, וזה אני פותח, זה הכניסה לדמות של משה, זה הכניסה לאישיות, סליחה, של יהושע, זה המבט על מי זה יהושע בן נון, שהוא כפני לבנה, הוא מקרין מהרגע שמשה רבינו נפטר את האור של משה רבינו. ומתוך כך, פרק א' מופיע את הציווי להוביל את עם ישראל לתוך ארץ ישראל, א', וב', סיכום עם הרובני והגדי וחצי שבט עם השם, אמר ישוע לאמור, זכור לדבר אשר ציווה אתכם משה עבד השם, לאמור, השם לכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת, נשיכם, טפכם, מקניכם, ישבו בארץ שנתן לכם משה בעב הידן, ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם, כל גיבורי החיים, ועזרתם אותם. עד אשר יניח השם לכיכם ככם, וישו גם הם את הארץ שהשם לכיכם נותן להם, ושבתם לארץ ימשתכם, וירשתם אותה, אשר נתן לכם משה, עבד השם בעב הידן, מזרח השמש. סיכום הפעם הרביעית, סיכום עם בני גד ובני ראובן, אתם עוברים חלוצים לפני העם. ואז התשובה של בני גד ובני ראובן, שלושת הפסוקים האחרונים, ויענו את ישוע אמור, כל אשר ציוותנו נעשה, וכל אשר צריכים ללך, כל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך, רק כי השם אלוהיך עמך, כאשר היה עם משה, כל איש אשר בפיך וישמע את דבריך, לכל אשר יצווינו, יומת רק חזק ואמץ. שנפתח כבר לומר שהרמב״ם למד מפה כלל גדול ברכות מלכים, כל מי שמלך בי המלך יומת. זה המקור לכך שהמלך רשאי להרוג שלא על פי גדרי הלכה של יחיד, של בית דין הרגיל, יש הלכות מלך. אבל אני רוצה להתבונן בעוד נקודה אחת פשוטה, שמופיע פה בין החלק הראשון של הפרק, לחלק האחרון, ציווי ויצב יהושע את שוטרי העם לאמור, עברו בקרב המחנה, צבו את העם לאמור, הכינו לכם צידה, כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה, לבורש את הארץ, שהשם לכם נתן לכם לרשתה, בעוד שלושת ימים, מתי זה מתקיים, אני כבר פשוט מקדים את המאוחר, המרגלים היו לפני כן או אחרי כן, פרק ב' לפני פרק א' כרונולוגית, או פרק א' לפני פרק ב' כרונולוגית. עוד שלושת ימים עוברים את הירדן, המרגלים התחבאו עד שלושת ימים אחרי שהם יצאו מתוך חומות יריחו, מתוך הבית של רחב. זאת אומרת שהפרק הזה, וכך רוב המפרשים מסבירים, הפרק הזה מתרחש אחרי פרק ב'. אחרי פרק ב'. אולי במקביל המעלבים, תוך כדי, ביום שהם כבר עוד רגע חוזרים כבר, אבל זה אחרי שלוח המרגלים. אז למה זה כתוב לפני כן? והתשובה היא פשוטה. זה הפרק דומה קצת, אני אגיד כבר לספר שופטים, שפותח שיהושע נפטר, או הפרק ב' שספר שופטים, יהושע חי וקיים. אז זאת אומרת שפרק א' הוא פרק שמהווה בסיס, מהווה מפתח, מבוא אל היסוד הגדול. ומה היסוד הגדול של ספר יהושע? מלכותו של יהושע. מנהיגותו, בשם פשוטה יותר, מלכותו של יהושע, שבא ידי ביטוי בשני צירים הכרחיים. אנחנו נכיר את זה בעוד מקומות מדוד המלך, שהבחירה, סום תשים עליך המלך, אשר יבחר אשר לוקחה, שני הדברים צריכים לבוא ביחד, ויש פה את היבחר אשר לוקחה, הפסוקים הראשונים, עשרת הפסוקים הראשונים של פרק א', ומיד לאחר מכן אנחנו פוגשים שהעם רוצה אותו על ידי האמירה של ראובן וגד. כן. כבר
לא הייתה בעיה בעצם לקחת את הפסוקים האלה ולשים אותם אחרי פרק ב'. זאת אומרת, לעשות פרק א' כמבוא, כמו שהרב אומר, פרק ב' לפי הסדר כמו שצריך. אחרי פרק ב' של המרגלים, אמר, יהושע אומר לעם, עוד שלושה ימים, תתכוננו וכו'. למה זה
נתקע
בפרק א',
ועדיין ככה? זה שאלה נפלאה, מסכים למה, בכל זאת, אני רוצה להגיד יותר מזה, שבשביל רבינו, שפרק א', הוא באמת קרא אחר כך, אלא הוא מהווה את המבוא. משהו שמוכרח להיות יותר מוכר, בא פה. למה דווקא הנקודה הזאת של שלושת הימים, זאת שאלה נפלאה, הוא בכלל נשאל שאלה פשוטה. שלושה ימים להכין כריכים? כמה כריכים אפשר להכין בשלושה ימים? מה אתם אגיד להם? תכינו צידה לדרך עוד שלושת ימים. נו. תכין צידה, כמה צידה צריך? מה הולכים פה לאכול? מה הולך להיות פה? שאלה שלום. כן. זה בדיוק הנקודה. הם אוכלים את המן עד עכשיו, מחר תסתכלו כבר כריכים. טוב, שוב, כמה כריכים? אפשר להגיד בצורה פשוטה, שתינוק אוכל ושותה וישן, אז אולי זה תופס, האוכל תופס מקום מאוד מרכזי בתינוקיות של האומה, אולי, אבל כל זה בסוגריים. אני אומר שוב, שלושת הפסוקים באו בשביל לתת לנו, שהפרק הזה הוא בעצם פרק מבוא, עקרוני, למדנו את מלכותו. א', הקדוש הוא בנה את יהושע, ב', ראובן וגד מקבלים את מלכותו, וצריך לחדד פה נקודה אחת פשוטה בתוך הדברים שלהם. יהושע בא ואומר, רבותיי, אל תשכחו את מה שהבטחתם למשה. ומה הם עונים לו? מאוד מעניין. הם לא עונים לו, אנחנו הולכים לקיים את הדברים שהבטחתו למשה. לא. הם עונים משהו אחר. מה שאתה מצווה נעשה. אתה המלך, וכושר מפיך יומת. אנחנו באים אליך לא רק בתור מה שהבטח למשה, לא, ואם לא הבטח למשה, ואתה מצווה עלינו, אנחנו שם. כל אשר בפיך יומת, פה אנחנו פוגשים את השילוב המופלא הזה, כמו שהירושלמי מביא, שבאותם שישה חודשים, שדוד ברח מבנו, אבשלום, אותם שישה חודשים שאבשלום מלך, ודוד היה בעבר ירדן, אומר הירושלמי, דוד, אם חס וחלילה היה חוטא, והיה חייב קורבן חטאת, אז יש קורבן חטאת של נשיא ושל יהודי רגיל. אותם שישה חודשים מהירושלמי, דוד המלך היה מתכפר בחטאת של יחיד ולא בחטאת של נשיא או של מלך ראשונים. מה? בסדר, אבל הנקודה היא העיקרית. יפה, שאלה נכונה. איפה היה מקריב את הקורבן הזה כשהוא גולה והיעדר? אבל, אולי אני אפילו, הוא התחייב גם שיחזור, הוא יצטרך להביא קורבן. שכשהוא היה יהודי פשוט.
אבשלום לא נחשב למורג, הוא נחשב למלך, ודוד הוא לא המלך.
אני אגיד את זה בצורה פשוטה. כשהעם לא איתו, הוא לא מלך. פשוט. העם יוצר פה הגדרה מהותית במלכות. יהושע הוא מלך עם שני צדדים. הקדוש ברוך הוא בחר בו, והעם בחר בו. וזה השמונה פסוקים האחרונים של הפרק, שבני גד ובני ראובן אומרים, מה שאתה אומר אנחנו עושים. אם כן, פרק א', המבוא לספר, מניח פה יסוד אדיר, יהושע כמלך. העם זקוק למציאות הזאת מאוד מאוד מאוד. ואני רוצה להציף פה נקודה, בסך הכל של איזה פסוק, שהוא לא יושב לי טוב, ועוד פרק אחד, פרק ג' פסוק א'. פרק ג' פסוק א' הוא אחרי שהמרגלים חוזרים, פרק ג' פותח ככה. וישכם יהושע בבוקר, וייסעו מהשיטים, ויבוא עד הירדן, הוא וכל בני ישראל וינו שם טרם יעבור. והפסוק הזה הטריד אותי שנים רבות. יש פה איזה משהו משונה. וישכם יהושע בבוקר וייסעו מהשיטים. איך אנחנו מבינים את הפסוק הזה? מה הפסוק הזה אומר? וישכם יהושע בבוקר וייסע מהשיטים. או וישכימו בני ישראל בבוקר וייסעו מהשיטים. מה כתוב פה? וישכם יהושע בבוקר וייסעו. יש פה איזה דיסוננס, יש פה איזה משהו שלא זורם נכון. מה זאת אומרת? וישכם יהושע בבוקר, וייסעו. אז שתי אפשר להבין את זה. עם ישראל קמו הרבה לפניו, ויושבים רגל לרגל עד שהמלך יקום. מחכים, מחכים, מחכים. יהושע קם, נוסעים. גם מה זה קשה? היה אפשר להגיד. וישכימו בני ישראל, וישכם יהושע, וייסעו. משונה, משונה. או יהושע קם וחיכה שבני ישראל יקומו. ויש לקמו ונסו. אתם מבינים את הבעייתיות שאני רוצה להציג פה? משהו פה לא יושב נכון. וזה הפריע לי, הפריע המון המון שנים. ישבתי פה, כמה טוב שפעם בשנה צריך לתת פה שיעור, וזה מחייב עוד פעם לבוא וללמוד את הסוגיות ולבונן בהן. אז אני רוצה להניח את השאלה הזאת. לא ראיתי, חיפשתי במפרשים, לא ראיתי התייחסות. יש עוד מקום אחד שיש פסוק ממש דומה לזה, בחציית הירדן, ממש פסוק מקביל, סליחה, בכיבוש יריחו. בכיבוש יריחו בפרק ו, בפסוק ב, וישכם יהושע בבוקר, וישאו הכהנים את ארון השם. שוב פעם, משהו, יהושע מתעורר, והכהנים יוצאים לדרך. כאילו שרק חיכו עבורו, שני פסוקים שהם מביאים איזה, אני אפילו יודע איך לקרוא לזה. אמרתי דיסוננס, אמרתי איזשהו חוסר התאמה, איזה בעיה בקצבי חיים לא מקבילים. הוא משקיעים והם נוסעים, ולא קרה זה על זה לכאורה. מה?
העל שמתייחס ל...
כן, אבל לא בנקודה הזאת. נכון, הוא לא, הוא מתייחס. אני לא זוכר, אתמו בלילה הסתכלתי שוב פעם. וישראל
שמו לגמת נמל יהושע.
יהושע, והוא כאילו הם תפילים, זה מה שהוא אומר שם. הם תפילים אל יהושע. אבל עדיין, זה מצוין, אבל זה לא עונה על וישכם יהושע וישאהם. וישכם יהושע וישאהרון. יש את החוסר, המנגינה לא מתאימה פה, אני לא יודע איך לפרש. פה אני רוצה להתקדם איתכם עוד שלב אחד. להתבוננות רגע אחד בפרק ג' ד' של ספר יהושע, פרק שהוא מבטא בלגן. בלגן. הפרק של חציית הירדן, אותו פסוק שפתחתי בו, וישכם יהושע בבוקר וישום השיטים ויבוא עד הירדן, הוא וכל בני ישראל ויהיו שם טרם יעבור. אז קודם כל נבין איפה חנינו עד עכשיו? בשיטים, באבות מואב. גודל האזור, מה כבר אומרת? הוא מקום לא גדול. הוא 12 מיל, 12 מיל, פחות או יותר, 12 קילומטר, 12 קילומטר. נסתכל במפה היום של המרחב שיש עד, כמו שיש בצד שלנו, את ההרים הדבועים מאחורי, ממערב ליריחו, אותו דבר יש אצלם. יש ערבה, יש שטח ממש ישר, והרים שמטפסים, הרי מואב. אני לא מדדתי בצורה מדויקת, 16, 17, אפס עם הקווץ', 20 קילומטר עד לירדן. אז כשעם ישראל חונים שם, המחנה 12 קילומטר, 12 קילומטר, מה נשאר כבר לנסוע? 8 קילומטר? מה שמצאתי הכי הרבה, וזה אפילו לא ריבוע טוב, אוקיי, 8 קילומטר. 8 קילומטר, כמה זמן לוקח לעשות 8 קילומטר? 3 שעות. ועם הנכדים, הוא שכח את הזה, הוא רוצה את הזה, 5 שעות. יום אחד הגענו כבר, וישכם יהושע בבוקר, וישאו השיטים, עד לירדן. הגענו, הפסוק אומר, עד הירדן כבר. מה זאת אומרת עד הירדן? מה יכול להיות פה המחק? מה נשאר? אוקיי. והיא מקצה 3 ימים, ועברו השוטרים בקרב המחנה, ויצבו את העם לאמור, כן אתכם, את ארון ברית השם אליכם. והכהנים הלווים נושאים אותו, ואתם תיסעו ממקומכם, והלכתם אחריו. חבר'ה, עכשיו תקבלו הוראות מפורשות. הארון יוצא, כשאתם רואים את הרוב, כולם נעמדים דום מוכנים לתנועה. ואתם תלכו אחרי הרוב. למה? החרחוק יהיה ביניכם ובינם, כאלפיים אמה. שמור מחק, אלפיים אמה. כמה יש? מה עוד נותר לנו? במידה, אל תקבלו. למען השתות דרך שתלכו בה. כי לא עברתם בדרך לתמול של שאול. בעיה גדולה מאוד. אתם לא מכירים את הדרך. ו-40 שנה במדבר הכרנו את הדרך כמו כף היד, בטח, נכון? מה זאת אומרת? אנחנו 40 שנה לא יודעים לאן הולכים. דווקא עכשיו, שאנחנו נמצאים 3 קילומטר מהירדן, אל תשכחו, פלטה, האזור מישור לגמרי. אין מה להתבלבל. הירדן, 3 קילומטר מקסימום לפניך. ו-2000 אמר, כפחות קילומטר בינך לבין הארון, אתם לא יודעים את הדרך? מה מדובר פה? נשאר עוד 500 מטר, 700 מטר, לא יודע כמה אפשר כבר ללכת פה. אתם לא יודעים את הדרך? תשמעו מרחק, ואתם לא יודעים את הדרך? לא יודע, כשהייתי הולך עם ילדים של מחנה יהודה, הייתי אומר, תצמדו אליי, בתוך מחנה יהודה, בתוך הלחץ. תשמעו, אתם לא מכירים, אתם קטנים, אתם לא יודעים. לא, תשמעו מרחק, אתם לא מכירים את הדרך? הדברים לא מובנים פה, מה בדיוק רוצים מאיתנו?
במסה של אנשים צריך ליצור מרווח, אחרת לא תראה,
זה יהיה צמוד. אני סומך עליך, אחי! אני סומך עליך! אתה הולך, אתה רואה את הרון, אני הולך אחריך, מה הבעיה? רק אל תפשל אותי, בסדר? מה יכול כבר להיות? וגם יש להניח שאם הארון פתאום סוטה איזה 3 קילומטר אזימות של 120 מעלות בסטייה, מישהו יראה את זה שם, לא? גם אם כולם הולכים ככה, מישהו יראה שהארון הולך לשם. הפסוקים פה לא מובנים. ואז יש את הפסוקים. וימשו על העם יתקדשו, כי מחר יעשה שם כבכם לפלות, וימשו על הכהנים, למור עשו את ארון הברית, ועברו לפני העם, ועשו את ארון הברית ולכו לפני העם. וימה שם יהושע, היום הזה אחר גדלך בעיני כל ישראל, שידעו כי כאשר הייתי משה יימך, ואתה צוות הכהנים, נושא הברית למור כבכם, עד כזה ידי מידן, תעמודו. ויום יהושע אל בני ישראל גושו הנה ושימו דבר השם אלוקיכם. אם הייתי מבקש, הייתי פה בלי רמקול, ואני אומר, רבותיי, אתם לא שומעים אותי, בבקשה תתקרבו קצת. מובן, נכון? מדבר יהושע עם 3 מיליון בני אדם. בואו תתקרבו קצת. מה זה דומה 3 מיליון בני אדם? גושו הנה. כולם נוחים, 10 צעדים קדימה, פתאום שואלים, השאלה שלך, איפה יהושע? דחו עליו, אני שואל, אבך נורא אותו יותר. מה זאת אומרת, גושו הנה? איך מבינים את המושג הזה? מה רוצים? המקום קטן, 3 מיליון בני אדם, בואו תתקרבו. יש לי משהו מאוד אינטימי להגיד לכם. מה זה הדבר הזה? אני הייתי רוצה יותר דגל בתוך הפסוקים, אבל כיוון שזה הנושא שלנו, אני רוצה לרוץ קדימה. ואני יודעתי, הפרק הזה הוא פרק מופלא. הפרק הזה זה פרק של לידה. יש פה בעיות גם בפסוקים בהמשך. וכל פעם שקוראים את הפסוקים, ממש מרגיש פה בלידה הראשונה. אחרי זה עשינו מומחים. שאתה החלט את הכל מראש, ומה קורה בזמן הלידה? רצים לאוטו, רגע, את התיק שכחנו. רצים, חוזרים, באים, לא יודעים מה, מו, מי. יש פה לידה. לידה פלאית. לידה שהיא לידת האומה, שחזר על המילים הללו, גושו הנה, אומרים לנו, מה זה גושו הנה? הם עמדו מול השאלה הזו, מה זה גושו הנה? אומרים חזר משהו מאוד מעניין. 3 מיליון בני אדם נכנסו בין שני בדי הארון. מה גודל שני בדי הארון? משהו, כמו גודל השולחן, תרחיבו טיפה לפה. לא הרבה מעבר לזה. אפשר לי 3 מיליון בני אדם פה? אפשר שהתינוק יצא מאותו המקום? באמת לא פשוט. כמה התכווציות, כמה השתנות צריך בשביל שהתינוק ייוולד. אתם לא יודעים את הדרך. הדרך המורכבת ביותר שאדם יבוא בחיים שלו דרך מאוד קצרה, מהרחם עד שיצא החוצה. אבל זו דרך שהוא מעולם לא צעד בה. מה זאת אומרת? הוא עד עכשיו היה מוקף בענני הכבוד, כמו זה בלשוננו מי שפיר, מקיף את האדם מכל הצדדים. עד עכשיו נהנה ממן וממי באר, חבל הטבור. אומר חזר עוד דבר מאוד מעניין, 40 שעה לא היו הפרשות, לא צועה ולא שתה. התינוק, אומרת הגמרא, אם חס וחלילה היה מפריש את הפרשותיו בתוך הרחם, גם הוא וגם האם היו מתים. והקטע הקטן הזה, שהתינוק חייב לצאת מהרחם עד החוצה, זה המסע הכי מורכב שיהיה לו בחיים שלו. ולא רק זה, אלא אולי מה שהזין אותו ב-40 שנים, סליחה, 40 שבועות שהיה ברחם, עוד הקבלה מאוד מעניינת, מה שהזין אותו, אותו חבל הטבור, חס וחלילה, יכול להיחרך סביב הצוואר ולחסל אותו. אתם לא מכירים את הדרך, הכל מתחדש עכשיו. המעבר הזה את הירדן, זהו לידתכם כאומה שבו הכל ישתנה. ערבות, אחריות, אומרת הגמרא, ערבות הדדית, שתי שיטות, מה זה, אבל האחריות של כל אחד וכל אחד, האחריות על המלחמה, האחריות של אומה. מהרגע הזה אנחנו אומה צריכים להיכנס לארץ ולהילחם. ועל זה אומרת, אני לא מצליח את סוטה בדף למד גימל, עודם בירדן, ויהושע משביע אותם. תדעו לכם על דעת מה נכנסים, על דעת לכבוש את הארץ. ואם אתם לא כובשים, באים המים ושוטפים אותיכם. המים הולכים ונערמים מעלה, 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 20 קילומטר גובה, 12 קילומטר גובה. איך אומרים, ברגע שעברת את ה-3 קילומטר, זה כבר לא משנה למי שעובר שם, האם הוא צריך להסתכל ככה, להסתכל ככה, זה מפחיד, זה בעיה, הם מפחדים, זה יותר למרגלות הר סיני. אם אתם לא מוכנים לקיים בעצמכם את המלחמה הזאת, באים המים ושוטפים אותיכם. ואז שואלת הגמרא שאלה מאוד מעניינת, מהי אותיכם? אותי ואתכם. פשוט רק. ואני שואל שאלה פשוטה, יש פה ודאי מורים שהם יותר טובים ממני בעברית, אני כשיש לי שאלות אני פונה לחתני שהוא בלשן, איך אומרים בעברית אותי ואתכם?
אותנו.
ומשום מה, חז"ל היו צריכים לחדש הטיה מיוחדת. אותיכם. אמנם, במקום חכמת שלמה אומר, בכל הדף צריכים לגרוס אתכם. ולא, אבל כל שם מפרשים לא אומרים ככה. אותיכם. הטיה מיוחדת. חד פעמים בהיסטוריה יש הטיה של קטע אותיכם. אותי ואתכם. ואני מבין...
אולי אותי קודם, ואחר כך...
אותי קודם, אחר כך אתכם, אבל אני התחברתי לנקודה וישכם ישוע וישא האב. אותיכם. זה לא אותנו. יש פה שתי אישויות. יש פה שני דברים שצריכים ללמוד לנגן ביחד. זה לא פשוט למלך לנגן את הקצב של האומה. לא דבר מובן מאליו למנהיג לנגן את הקצב. את הכסף שלו, הוא יודע לנגן. הוא כל חייו, דוד מכנו, ניגן את קצב חייו. אבל דוד, ברגע שהוא נכנס להיות מלך, הוא כבר לא מנגן את קצב האישי שלו. הוא מלך. הוא צריך לנגן את הקצב של האומה. בבית הכסף, ביישוב שלנו, יש לידות מזרח, אשכנזים, והתפילה היא משולבת, כמו בהרבה מקומות, ברוך השם. אמר לי פעם אחד ספרדי, הוא אומר, זה לא ילך, אף פעם לא. הקצב, המקאמים של עדות המזרח והקצב השכנזי, לעולם לא ילכו ביחד. אי אפשר. טוב, יכול להיות שהוא צודק, אני במוזיקה לא מבין כלום. ודאי לא בזה, אבל אני חושב שזה אותו עיקרון שיש פה. האם אפשר לייצר מציאות של קצבים מקבילים? מזוהים, אותו דבר. מתי המלך יהפוך להיות המלך? כשהוא מנגן את הקצב של האומה. זה לא הכוונה שאני הולך בקצב שלכם. ואת לאט, העם... לא, לא, המלך צריך להרים את האומה.
להוביל.
להוביל את האומה, אבל להוביל אותם בקצב שלהם. שהדופק, כשמקשיבים לדופק, שהדופק יהיה אותו דופק. שבאמת הוא יהיה, הוא מיזין את העם. בדם שלו, ברצונות, במחשבות, והוא לוקח את העם קדימה. ונדמה לי שמה שהדיסוננס ששמענו בפרק ב' הוא ממש שייך לנקודה הזאת. וישכם יהושע וייסעו עמי השיטים. עוד לא, עוד לא. עדיין יהושע והעם לא נוסעים באותו... למה הקצב הוא לא מספיק מדויק? אני לא יודע מה כן, אשמח לשמוע אם יש מישהו רעיון.
פאזה.
פאזה? לא אותו פאזה. אני לא מבין בחשמל, אז זה נשמע לי נפלא. רק אם יש שתת פאזות, אבל בסדר, לא אותו פאזה, שיהיה... מה?
סינכרון.
סינכרון, כן, אבל הסינכרון זה הפעולה שהיא מתאמת בין... שני הקצבים, בין שני התפיסות עולם, בין שני המכשירים. אני עושה, מה בעצם, על מה אנחנו מדברים? אולי בעצם אפשר את זה פתוח. האומה יש לה את המשימה, את ההוויה שלה, למלך את ההוויה שלו, והוא צריך להלביש, להתלבש בהוויית האומה, בצורה כזאת שהוא יכול לקחת את האומה הכי קדימה. שהרי אם הוא יישאר מנותק, לדוגמה, שאול מלכנו. שאול הצדיק הגדול, נכון? צדיק גדול. חזל אומרים לנו, שבנחם היצחק העיז לחשוב ששאול הוא כמו תמין, כמו תינוק שמשחק במחילה בתוך צועתו, שכידוע בזמנם, בלי חיתול, הילד יש צועה, הוא רואה את הצועה שלו על הרצפה, הוא לא מבין מה זה, בתמימותו, מה מפריע לו? הוא משחק בצועה, אומר בנחם היצחק. ובאותו לילה, מה קורה לו? סיוטים בלילה. מגיע לבית המדרש למחרת, נעניתי לך שאול בן קיש. סליחה, סליחה, שאמרתי שאולי אתה... זה בא לפסוק, בן שנה שאול במלכור. סליחה, לא אמרתי את זה. שהגמרא אומרת שהוא טהור כמו תינוק בן יומו. ועל זה הרב יצחק אמר, אולי כמו תינוק שמשחק במחילה בצורה שלו. ועל זה הרב יצחק סובל סיוטים בלילה.
בחיר השם, יתם את כל
דבריו, בחיר
השם.
לא, לא, שם עוד לא.
לא,
אצל הגבעונים. אבל שם מה קורה? אני מבקש סליחה שהוא בן קיש. ומה קרה באותו לילה? סיוטים המשיכו. הגיע לנו אחרת, עוד יום, אחרי לילה שלא ישן. אני מבקש, נעניתי לך שהוא בן קיש מלך ישראל. הבנת מי אני? עכשיו אתה יכול לישון אותו בלילה. עד שהוא הבנת מי זה שאול. בחיר, הבחיר. בחיר השם, רוח הקודש עומד, אכן. אבל שאול נדמה הדבר שמת הוא היה הבן. לא יודע, קדימה, אחורה, הוא לא, אולי בקצב של האומה. הוא פעל דברים מדהימים, הוא עשה מהפכות בעם, הכריז את כל האבות והידונים, כידוע, חוץ מאחד. הכריז את כל המלך, חוץ מאחד. משהו מעניין. בגלל שיש פה הבחנה גדולה מדי, הוא צדיק מושלם, הוא לא מצליח לצעוד בכיוון הזה של העם. הוא לא נמצא, הוא לא מוריד את הקצב שלו לקצב של העם. ודוד מלכנו, כן. ויהושע, גם כן. אבל לא לגמרי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אולי שאול הולך אחרי
העם
במקום להוביל את העם, אחרי מה צריך.
כל הזמן
מסתכל
מה
העם אומר,
ולפי זה הוא... עדיין לא. אני חושב
ש...
הוא מסתכל על העם כדי להבין איך אני מושך אותם, איך אני לוקח אותם. אין סינכרון, אין מציאות של התאמה שכשהוא רץ קדימה, העם איתו. יש מנהיגות שרצים קדימה, ברור, כולם רצים אחריי. מה זאת אומרת? אין ספק בכלל. לא צריך להסתכל מאחורה. מתמיד בצילותי, התפללתי אצל, בבין אותם אצל שבס, אצל חסידים. לא זוכר, חוסט, חוסט. הרב צעיר הדהים אותי, היה אולם בערך ברוחב הזה, שרשידס היה פה, סיימו סעודה שלישית בקעת המזון, ואני הייתי בא לפלל את המיירים. הרב קם מהקצה הזה, הסטנדה שלו שם, הכיסא פה. הסטנדה שלו שם, הוא הולך להתפלל, מגיע למקום, הוא מתיישב. ומה יש מאחורה בדיוק? הכיסא. הוא לא מסתכל בכלל, הוא לא מעלה על דעתו שהכיסא לא יהיה שם. הוא הולך, ואני רואה את השני החסידים רצים אחריו, והכיסא שם, הוא לא מסתכל אחורה, זה ברור. הוא הולך קדימה, לפחות שני חסידים הולכים איתו. טוב, זה גם כן, הוא עם הקצב של החסידים שלו. זה בסדר, הלוואי עליי משהו כזה, לא חסידים. אבל יכולת ללכת להוביל, יכולת להיות עם קצב, שקצב של ציבור, שאתה לוקח אותם איתך, והם הולכים בכלל, אתה לא צריך להסתכל אחורה, לראות אם הם שם או לא שם. ושאול כנראה לא. יהושע כן, אבל לא עד הסוף. טוב. אז אם כן, פגשנו פרק א' את ההמלכה, פגשנו את החוסר התאמה בתחילת פרק ג', אני חושב שברגע לידה גושו הנה, שם החלק הראשון מסתנחרן, והאומה איתו ביחד, ברגע הלידה שכולם יוצאים מבין בדי הארון כאומה אחת, ממש כבלידה, הקצב הזה, של הבירור הזה של החיים החדשים, ועכשיו הולכים לכיבוש של יריחו, ששם, עוד פעם, אנחנו מוצאים את החוסר התאמה הזאת, וישכם יהושע, פרק ו' פסוק ב', וישכם יהושע וישאו הכהנים את ארון השם. ונדמה שגם פה, אני חושב שיש פה עוד שלב אחד במהלך הזה, בהתחדשות הזאת של המלחמה, שיש צורך באמת לבררו ולעמידו, נעשה להגיד את זה בצורה תמציתית, למה צריכים להקיף את יריחו שבע פעמים, שבע ימים? מה העניין פה? מה קרה פה? כלומר, האמירה הפשוטה, אנחנו שותפים לנס פה, נכון. אבל למה הנס הוא כזה? למה הנס זה להקיף את יריחו פעם אחת, ואז מה יקרה? מאוד מאוד מעניין, מה קורה אחרי שמקיפים? ומחים לשאול, הקיפו לשון הפסוק, שנייה אחת, ויישב ארון השם את היה בכיף פעם אחת, ובוא המחנה וילינו במחנה. אוי, זה היום קשה. לא יודע, אני לא זוכר כבר מה הגודל של יריחו המקראית. כמה זה יכול להיות? 5 קילומטר הכיף. אני חושב שזה הרבה פחות, אם אני זוכר, שטיילנו שם לפני הרבה שנים לצערנו, משהו, אני חושב, הרבה פחות מ5 קילומטר. העם הלך 5 קילומטר, חוזרים למחנה, מה עושים? הולכים לישון. היום קשה היום בעבודה. מה הפשט? וחנה גם בהמשך. ועשו אותי ביום השני פעם אחת, ושוב במחנה, פה לא כתוב שלחו לישון. מה עשו? 7 ימים, מה עושים כל הזמן? משונה. ועוד שאלה אחת פשוטה, ריבונו של עולם, הרי אתה מתכנן את כל הדברים, את כל העולם, אבל פה ודאי. חזר לימדו אותנו, ולדעו ממלחמת יריחו, שעד לידתם אפילו בשבת, בגלל שהתחילו להקיף ביום ראשון, והמלחמה הייתה בשבת. קדוש ברוך הוא, ואם היית מתחיל ביום שני את ההקפות, והמלחמה הייתה ביום ראשון, היה קורה אסון? זאת אומרת, אם מלחמה נכפית עלינו, בסדר. טוב, זכור, לפני קום המדינה, השיירה שהגיעה לגוש עציון, אבל לא הצליחה לחזור, הם עשו את זה בשבת, להפתיע את הערבים, אבל עד שהצליחו לעלות את השור, להחזיר את השור לירושלים, כבר הספיקו הערבים לתכונן. ברור, אפשר לחלל שבת בשביל מלחמה אם צריך. אבל כשבורו, למה? אתה צריך לבין את זה ככה.
תלמד אותנו שאפשר.
מה? אוקיי, אל תעביר בשבת. אני חושב שיש משהו הרבה יותר גדול. ואני חוזר לשאלה הבסיסית, למה להקיף את יריחו? והתשובה היא פשוטה. מה? נכון, מה עובר? נו, מה עובר עלינו? האם זה רק היה, ואם היינו עומדים שם עם נשקים שלופים מולם? אתה לומד את השטח כמו כיסאות מוזיקליים, אתה לא יודע איפה זה ייגמר הסיבוב. ככה אתה שוכב שבעה ימים, לומד כל כפל קרקע, אתה יודע מה אתה השטח שבא, שלך, ואתה יודע להסתער אחר כך. מה? אני חושב שהתשובה היא פשוטה. התנועה הזאת היא תנועה הבסיסית ביותר בטבע. מהאטום עד הגלקסיות. התנועה הסיבובית. זה התנועה, שבעה ימים, זה הטבע. והתנועה הזאת היא תנועה סיבובית פשוטה ביותר של הטבע. ויש פה משהו שצריך ללמוד אותו, את הרש"י השני על התורה. כל ארץ ישראל משום מה, סליחה, כל מה יספרי שם משום מה, שתת להם ישראל את ארץ ישראל. כוח מסב יגיד למות, תת להם אחת גויים. שאם יבואו, מה זאת אומרת? אתם חשבתם באמת ש-2500 שנה של ברבריות, של עבודה זרה, של חושך, שזה הטבע האנושי? זה הטבע ששם ברא לעולם, מה פתאום? הטבע? זה הכניסה לארץ. פה יש התחדשות של הטבע. יום הראשון סיבוב. מה הקדוש ברוך הוא עושה אחרי יום הראשון? יהיו? לא צריך לעשות שום דבר. יום הראשון עושים כלום. יום השני עושים סיבוב. מה? אנחנו מחדשים את הטבע. אנחנו אחרי 2500 שנה נכנסים בתחילת יום השלישי לארץ ישראל, בבוקר השלישי, נכנסים לארץ ישראל ומבררים שאם חשבתם עד כאן, זה היה הטבע של העולם, לא מה פתאום. אנחנו אותה באים לבנות את הטבע. זה משהו מחודש מאוד. בסוגריים, נדמה לי שזה יסוד גם של הקפות שהאשכנזים נוהגים בחופה, אותו יקרו בדיוק. מה חשבתם ש-20, 30 שנה עד ש... נפגשתם, זה היה הטבע שלכם? מה פתאום? זה הטבע שלכם, זה הבית, זאת המגמה, זאת האמת שלכם. סגור סוגריים. אם כן, אנחנו הולכים עכשיו לחדש טבע עליון. וגם פה, אמנם העם והמלך בשלב הקודם היו משותפים, אבל זה בכל זאת חידוש גדול מאוד, והפרק הזה, לא נכנס לו עכשיו, מי שלומד אותו רואה שיש פה גם כן כמה קרחצים, אבן ההר היה מרחיב על זה הרבה, על ההבדל בקצב שבין העם, שהם לא שומעים בקול של ישוע. אני לא בטוח שצריך לפרש ככה את הפרק, אבל הוא היה עומד על זה שהפרק הזה מלא מלא שיבושים, העם לא מבין מה ישוע רוצה. וכמו שהיו צריכים לייסד אותיכם בכניסה לארץ, להצטרך לחזור עצמו גם פה. ומפה אני רוצה אולי קפיצה גדולה אבל לבוא לסוף ימיו של יהושע. כאשר סליחה. כאשר מצד אחד הפרק האחרון בספר יהושע הוא פרק פלאי, פרק מופלא, פרק שמעמיד את עם ישראל ברמה מאוד 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 גבוהה. אנחנו מזכירים את זה, בליל הסדר. חלק מהפרק הזה. אחרי שפרק כ"ג היה שם פרידה ראשונה, בפרק כ"ד יש שוב פרידה, ולא מובן בכלל למה יש פה עוד פרידה. יהושע כבר נפרד בפרק כ"ג, בפרק כ"ד, ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכם במקרא לזקני ישראל לראשם ולשופטיו ולשופטיו התייצבו לפני אלוהים. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם לישראל בעבד הנהר ישבו אותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ובי נחור ויעבדו אלוהים אחרים. אני זוכר פעם בדודה שהגיע הביתה מגן ילדים וסיפרה סיפור על סבא תרח. מגלת הסבירה, אם אברהם הוא אבינו, אז הסבא הוא תרח. זהו שלא. חזל כבר אמרו את זה רשי בסוף פרשת נוח, אבל דווקא פה כן משמע ככה. תרח, אבי אברהם אבי נחור. וכך אתה מלחם את אברהם מאבן ההר, הולך אותו בכל עדות כנען, והבן זרע, ותן לו את יצחק, ותן יצחק את יעקב את ישראל, ותן עשר בנהר סירה שתותו, כל בן עבדו מצרים. ושלח משה את אהרן לאגוף את מצרים כאשר עשיתי מקרבו, ואחר הוצאתי אתכם. פסוק אחד, על עשרת המכות. והוציא את עבדיכם מצרים ותרוע ימה, ודבו מצרים אחר עבדיכם, ולכו בשביל ים סוף. ויצעקו את השם, ויעשה מעפל ביניכם ובין המצרים, ויבא עליו את הים החסו, ותראה להיכם את אשר עשיתו ציין, ותשבו בבית ימי רבים. שני פסוקים קראת ים סוף. ויביא אתכם אל ארץ אמורי, יושב בי בידיהם, וילחמו אתכם, ותן אותם בידכם, ותשבו את ארצם, ואשמידיהם את פניכם, סיחון ואור. ויעקב מלך בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל, וישלח מקל לדלם בן באור, לקלל אתכם, ולהביא את ישוע לבנם, ויברך ברוך אתכם, ויציל אתכם מידו, ותעברו את הידיהם, ותבואו יריחו, וילחמו בכם על יריחו. סיפור היסטורי מאוד מעניין, שכמובן השאלה היא איזה אג'נדה יש ליהושע בפרק הזה. למה? כשיהושע בא לספר את הסיפור ההיסטורי, מה הוא לא סיפר? איזו עובדה היסטורית שולית? מתן תורה. שכח, לא שם לב. מה זאת אומרת? מה פשט הדבר הזה? ויש לזה דברים מופלאים של השלה הקדוש, שמסביר הסבר אדיר פה, בגלל שההמשך הפרק הוא לא נתפס. ועתה יראו את השם ועבדו אותו בתמיד ובאמת עשו את הלימה שעבדו ותיכם באבן ההר ומצאים ועבדו את השם. ואם ראה ביניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבוד עם את הלימה שעבדו ותיכם השם באבן ההר ועם את הלהי המורי שאתם יושבים בארצם ואוכי וביתי לעבוד את השם. תראו מי אתם רוצים לעבוד? יש הבן. אלוהים אחרים לעבוד. אני דוס. תבחרו מה שאתם רוצים. איפה עוד בתנ"ך יש לנו אופציה כזאת? משונה, תעשו מה שאתם רוצים. לא נתפס. אתה אומר, עד מתי אתם פוסחים השני הסיבים? זה לא שהוא בא להגיד להם. אפשר לבוא את עבודה זרה, אבל חבר'ה, בואו, תהיו עקביים.
גם יהושע לא מתכוון שהם יבואו עבודה זרה, אפילו שזה...
אני לא יודע, אבל פה הוא לא אמר, הוא אומר, תשמעו, מה... אני דתי, אתם תבחרו מה שאתם רוצים, משונה מאוד. ואז הם אומרים, לא, אנחנו רוצים לעבוד את השם, הוא אומר, לא, לא תוכלו לעבוד את השם. אני אגיד דברי השלה הקדוש בקיצור, הוא אומר של הקדוש דברים מופלאים. הוא אומר, המשימה שהוצבה בפניהם, יהושע בסוף ימיו, שוב, בלשוני עושה את הסנכרון, כאשר הוא מציב בפניהם שאלה מאוד מאוד נוקבת. מה זאת אומרת לעבוד את השם? האם... הוא אומר, אבל הוא מתייחס לדברים אחרים. הוא מביא פה מבאר מאוד מאוד מופלא. יש, אני רואה את כבודכם, יושבים בפניי, כל אחד ואחד, כבודו הוא פניו בפניי. אין בעיה, אני רואה, לא מכיר את השמות, אבל רואה אנשים. אבל כל לפעמים שאדם הולך ברחוב ורואה מישהו שוצאת לפניו, נכון? הוא רואה אותו מאחור והוא מתלבט. זה חיים ידידי או לא חיים ידידי? זה החוצה שלו, זה לא הכיפה שלו, זה התסרוקת שלו, זה לא התיק שלו. אנחנו כשמסתכלים מאחור, מצרפים עובדה לעובדה לעובדה לעובדה, ואנחנו מחליטים האם זה חיים או לא חיים. חיים! מסתובב, שלום אתם, סליחה. מסתובב, מה אני יודע? זה לא, או זה כן הוא. ראיית פנים זו ראייה ודאית, ראייה מהותית. ראיית החור, לצלף כל מיני מעשים אל תמונה אחת גדולה. יש בעבודת השם שתי אפשרויות. להסתכל על המופתים ועל הניסים שהשם עשה איתנו, וזה התחלת התיאור הראשוני, המפגש שלנו עם המופתים ועם המעשים הגדולים, ולא עם מתן תורה, ששם פנים בפנים דיבר השם עמכם. אין מתן תורה בהתחלה, זה להכיר את הקדוש ברוך הוא פנים בפנים. אבל כל המופתים וכל הניסים של המדבר, זה הכל להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך כל מיני מתנות, כל מיני מעשים נעימים ותוקים שהוא עשה איתנו. לא להכיר את הקדוש ברוך הוא, להכיר את מעשיו. ויהושע אומר להם, חבר'ה, אתם רוצים להכיר את עבוד הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל, כמו בחו"ל, דרך המופתים, דרך הדברים האלו, או אתם רוצים לבוא את הקדש ברוך הוא כבא וכי, אתם רוצים לבוא אותו פנים ופנים, כמו שמתן תורה, רגע אחד שהבליח את תורה המציאות שלנו, הכרת הקדש ברוך הוא, והם לאט לאט מגיעים אל ההכרה הזאת. סנכרון, מה? סנכרון שני. אבל פה, חז"ל, אנחנו נפרדים בסוף פרק עבדה לביושע, וקורה משהו מאוד מאוד משונה.
לא
הבנתי, פה הוא
בעצם אומר,
אתם רוצים
לעבוד בשם דרך המופתים,
או להגיע אותו פנים בפנים. אלוהים מאחור, אלוהים אחרים, מסביר שלה, אלוהים מאחור, אלוהים אמורים, הוא מדבר על אלוהים של דיבור חיצוני, או פנים בפנים. להכיר את הקדוש ברוך הוא כמו שהכרנו אותו בהר סיני, כמו שהכירו אותו בארץ ישראל. מה, ראה זה איך להכיר אותו בארץ ישראל ככה? זה כל המהות של ארץ ישראל, זה להכיר את הקדוש ברוך הוא פנים בפנים. לפגוש את ריבונו של עולם, לא מתוך מופתים שהוא עושה, אלא מתוך מה שהוא יתברך, בוא נגיד, נותן לנו את התורה, פה מקום של תורה, פה מקום של מפגש עם האמת האידיאל האלוקי. ופה קורה משהו לא פשוט, וחז"ל אומרים לנו משהו מאוד משונה על סוף ימיו. ויהי אחרי הדברים האלה, ויעמוד יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים, ויקבלו אותו בגבול נחלתו בתחילת שרח, שברפיים לצפות הר געש. ויעבוד ישראל את השם כה ימי יהושע וכל יזכר אשר יוכיח ימים אחרי יהושע, שידעו את כל מעשי השם שעשה את ישראל. וחז"ל עומדים פה על נקודה לא פשוטה, עומד גם השבת. כל מי שלא מספיק, לא בוחר על פטירת תלמיד חכם. אתמול הצטלק מן עולם תלמיד חכם מיוחד, רב סעדיה דבליצקי. כמה כאב, לא מוכר, תלמיד חכם מאוד 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 מיוחד, מאוד 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 מהתלמידי החכמים המופלאים שזכינו בדור הזה, בן 93 היה, שאני זוכר את גדולתו גם לפני 40 שנה, דווקן אדם שבודק מסורות, אדם שדבק בתורה, מאוד מאוד מיוחד. מאוד מיוחד. ומי שלא יודע לבכות על תלמיד חכם שנפטר, אוי ואבוי. עדיף לקבור אותו חיים. וחז"ל אומרים שזה מה שקרה אצל יהושע. שלא הספידו את יהושע כראוי, ולכן היה פה הר געש, געשה להם ההר להרוג אותם. ואני מתבונן בפרק ושואל שאלה פשוטה. מאיפה חז"לינו הגיעו להבנה הזאת? איפה רמוז פה שלא הספידו אותו כראוי? איפה זה רמוז? כתוב, ויהי אחרי דברים האלה ויאמר יהושע בן נון, ויקבלו אותו בגבול נחלתו בתחילת שרח, אשר ברפיים מצפות הר געש. יש פה איזשהו חיסרון? יש משהו שהוא לא... שהוא בעייתי פה? למה חז"ל באו ואמרו, יש פה בעיה, לא הספידו אותו כראוי?
למה נחלתו? אם הוא תוק לאומית היה צריך לקבור אותו בהר הרצל.
אהה, יפה, לא חשבתי אופציה כשירד. אומרים, יכול להיות שהיה ראוי לקבור אותו בהר הרצל, כאילו באיזה מקום ציבורי, ולא בנחלתו, אף על פי שנדמה לי שנחלתו היא ציבורית. כלומר, הוא קיבל נחלה מאוד מיוחדת, פשוט שבוע לפני שבועיים, הוא קיבל נחלה של המרגלים, כל נחלת המולדים באה אליו, אז יש פה משהו אצלו, זה משהו מאוד כללי, אבל אני שומע יפה. מה כבודו
זה?
אין בכי.
אין בכי.
אוקיי, אני שומע. אז אני אקח את הדברים ונמשיך אותם הלאה. מה היה באמת מתבקש? כשישוע נפטר, מי הממשיך? מי יורש את מקומו? כשאמרו למשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה עכשיו צריך למות. שאלה ראשונה, מה? מי ייקח אחריות? אז שיצא לפעמים ושעובב, ולא ידע את השם כצון השם נורא. יהושע צריך לשאול את השאלה, מי הולך למות? מי לוקח אחריות? שאלה נפלאה. אולי בגלל זה לא זכה, אבל בוא נשאל עוד שאלה. אל מול האמירה האלוקית, על אל העברים, שכן הוא אומר למשה, תעלה למעלה ואתה תמות, בוא יבוא את שלא נאמר ליהושע, שמחר אתה הולך למות. אבל מי היה אמור לשאול את השאלה הזאת? העם, הנשיאים. אבל הבא זה אומר, מי ימליך? מי המלך עכשיו? מלך! מי המלך אחריך? שמענו מהרב ציודה כמה פעמים את המושג הזה שתלמיד חכם שלא הספידו אותו כראוי. לא הספידו אותו כראוי. מה פשוט לא הספידו כראוי? איך לא מספידים מישהו כראוי? אני חושב שדוגמה, מי שזוכר את ההספד שמי שהיה נשיא לרבין, זה הדוגמה שמי שלא הספיד אותו כראוי. דווקא הגוי ידע להספיד, דווקא נשיאנו, נדמה לי שלא ידע להספיד את רבין בכלל. היה משהו מאוד מביך שם, לא הייתי אומר. כלומר, אפשר לספר המון סיפורים על בני אדם. ודאי אפשר לספר סיפורים. מה? יהושע הלך איתנו, כבש איתנו את הארץ, הנחיל את הארץ, יש הרבה מה לספר עליו. המון מה לספר. כראוי? אני זוכר, הייתי נוכח במעמד כזה, בהספד של הרב זאבי, זצ"ל, שגדולי ישראל היו שם, ודיברו אחד אחרי השני על גדולתו בתורה. הנקיותו, זה התרחש במערכת של האנציקלופדיה התלמודית, היה הספד גדול, ואחד אחרי השני גדולי ישראל דיברו, עד שקם הרב ישראלי, האחרון שהספיד, ואמר דברים כל כך פשוטים. את דברי הגמרא בחולין על היחס בין תלמידי חכמים לעמי הארצות. שמה? שכמה תלמידי חכמים זקוקים לעמי הארצות כמו בגפן. אילולי עליה לא התקיימה את קליה. אילולי העלים אין קיום לאשכולות. יכול להיות שתלמיד חכם הוא איש אשכולות, אבל כל כוחו בא ממה? מהעלים. נורמה! טוב, באמת יש מישהו אוכל עלים, אני לא רוצה לפגוע פה עלי גפן, אבל בסך הכל זה לא המאכל של הגפן. אבל בלי העלים אין אשכולות, אמר רב ישראלי. הרב זבין הוא היה איש את כלי ישראל, כתב לכלי ישראל, דיבר עם כלי ישראל, חי את כלי ישראל, את כל האומה, מי שזכה וראה את כל הכתבים, את המאמרים השבועיים שלו, והכל כל כך בהיר ופשוט, היה ממש, עם ישראל יכול להזדהות עם כל מה שהוא כותב. זה היה, כאילו, הפסידו דבר כל כך עקרוני באישיות שלו, לא הספידו אותו כראוי. ונדמה לי שפה אפשר לראות דבר דומה מאוד מאוד מאוד. בעיה לא פשוטה, שלא הספידו אותו כראוי, כלומר, יכול לדיבור גדולתו שהוא הירח שהביא תורת משה, נכון. שהוא המלך הראשון שכבש בפנינו את הארץ, נכון, שהוא, אבל שהוא מלך, זה לא הספידו. איך אני יודע? לא ביקשו מלך במקומו. למה הדבר דומה? בעיניי, קצת קיצוניות. הדיקן של אוניברסיטה, שהאריך ימים, ובכל זאת, יש מתחתיו אנשים שצריכים לקדם, אז הופכים אותו להיות מה? נשיא אוניברסיטה. זכור, לא זכור, האריך עוד יותר ימים, בינתיים הדיקן ההוא גם צריך להיות כבר נשיא, אז הדיקן הראשון, שהוא היה נשיא, צריך להיות נשיא היום של אוניברסיטה. טוב, והוא יושב במזרח בכל הכנסים והכל, בסוף נפטר. טוב, אז מה עשו? טוב, חייבים מיד להריד נשיא היום, לא?
לא.
כל מה שהוא היה, זה בגלל שהוא היה, אז קיבלנו אותו. אבל הוא לא חסר בתפקיד הזה. יהושע לא היה חסר בתפקיד הזה. לא מפני שלא ידעו מה זה מלך. ידעו מה זה מלך. אמרנו, זה הסתנכרן. אבל מה? אומרים חז"ל, חביבה הייתה להם הנחלה, החלוקה. כל אחד עסוק בפרטיותו, בחרישו, בפצימו, בביתו. ונגיד את זה, אם אני קופץ קדימה לפרק ראשון, לתחילת שמואל, ששמואל אומר לעם שמבקשים מלך, אתם בטוחים שאתם רוצים מלך? פירושו של דבר, 35% מס הכנסה. פירושו של דבר, גיוס של כל הבנים שלכם, והבנות. פירושו של דבר, הלמת אדמות. הלמת אדמות. כשגרתי בירושלים, יום אחד קיבלתי פתק מעיריית ירושלים, שלוקחים לנו מהחצר 4 מטר בשביל לבנות מדרכה. רגע, ואנחנו צריכים לשלם על זה. כל אחד 12,000 שקל. מה, אתם נורמלים? לא מספיק טוב, הלמה, כן. המדינה, העירייה, לוקחת, ואתה צריך לשלם על השדרוג של המדרכה. טוב, אולי כל אחד שאתה מסדר לך את המחירים לפני הרבה שנים. כן, אתם מוכנים לזה? יקחו לכם שדות, יקחו לכם קרקעות, יקחו לכם את הילדים, הצבא. אולי אני לא מוכן לזה? גם לא שואלים אותי. באיזה שלב? כשאתה ילד קטן, לא שואלים אותך את השאלות הללו. כלומר, עם ישראל בספר שופטים לא מוכן בכלל למהלך הזה, לא מוכן בכלל למלכות. אנחנו מאוד הערכנו את זה, אבל אנחנו צריכים לעבור, כמו המתבגר, שלב ארוך מאוד, עד שלא נגיד, אנחנו רוצים את זה. היה קל, אנחנו הזדהינו עם זה, והיה לנו טוב לפגוש את המלך הראשון של האומה. זה היה לנו מאוד מאוד חשוב להבין איך מובילים אומה קדימה. זה היה מאוד מאוד מרכזי. אבל עדיין, בשלב הנוכחי שלנו, אנחנו... רגע. זאת אומרת, לא שמענו, לא צריך, לא חשבנו על זה. בשביל מה צריך את זה? זה לא היה שם. לא הספדנו אותו כראוי, בכלל לא הבנו בעצם למה צריך את זה. ובמילא, אי אפשר להספיד אותו במה שאין בו. במה שאין בנו, סליחה.
ולסלוח שהרב הביא מחזל,
כן.
משמע שלא הגיעו להלוויה שלו מספיק אנשים. כלומר, כל אחד עסוק בסדו,
לא, משמע שם שהם פרשו מהר אחר כך, חזרה לעבודה שלהם. ובעצם הם עסוקים, הראש שלהם שם, והראש שלהם לא בנקודה כללית, בנקודה מרוממת כל כך. הם עברו את החוויה. הלידה הזאת, בית בתי אהרון, שהיה בפרק ג', היה מדהים. אבל כמה מאיתנו באמת זוכרים את רגע הלידה שלנו? רגע מכונן בחיינו. אנחנו לא כך זוכרים את זה. חוזרים את זה, חיים את זה. אנחנו שם, אולי כל החיים שלנו. חלק במודע, וכשאנחנו מתחתנים מחדש, אז נדמה לי שאנחנו חווים את זה עכשיו באחריות באמת גדולה מאוד, בהבנה הרבה יותר משמעותית. אם כן, נסכם את מה שראינו פה היום, שאנחנו מגיעים לקראת הסוף. קודם כל, יש כוח גדול, אני כל שנה כל כך נהנה לעמוד פה וללמוד עם ציבור כל כך נפלא, שמשתוקק ושותף. אז קודם כל, תודה על כל הדברים שהוספתם. באמת חוויה גדולה. אם כן, אמרנו יהושע כמלך, יהושע שנכנס לארץ, אנחנו פוגשים את שני המרכיבים הללו, של הבחירה האלוקית והבחירה של בני ישראל בו, אבל אז באמת אפשר עדיין גם בעוד מקומות בתוך הספר להתבונן בקושי הזה של הסינכרון, בקושי הזה של ויסור. ראינו את דברי חז"ל שהביאו לנו את המילה המיוחדת הזאת, אותיכם, שהעמיד אותי, אני התבוננתי מתוך זה, על הצורך הזה, להבין שיש פה שני חלקים בתוך העם, המלך והעם, ויש צורך לייצר מציאות של התאמה, שראינו שבשאול, למשל, לא היה קיים, יהושע עשה את זה פעם ראשונה, פעם שנייה בכיבוש יריחו, שגם שם היו פסוקים שהיה נשמע מהם חריקה בין המלך לבין העם. הלכנו עם זה הלאה וראינו שבסופו של דבר את המלכות עדיין לא הבנו. את הנקודה הפלאית הזאת עדיין אנחנו צריכים להופיע בקרבנו. עדיין זה לא כך מובן, אני חושב אפילו בימינו. יש לנו עוד משהו ללמוד בסוגיה הזאת. אנחנו לא המלך, אבל להבין איך לצאת, להביא את הקצב שלנו לקצב של מלכות, לקצב של דוד נשיא עליהם, לקצב של הנהגה, לייצר מציאות שבאמת זהות הרבה יותר מופלא, סינכרון, כמו שכבודו אמר, בין המגמות הפרטיות, הכלליות, בין המעשים הפרטיים הכלליים. ובימים הללו, שאבלות החורבן, אבלות על עיבוד המלכות, אנחנו חולמים, מתפללים על החזרת המלכות אלינו. יש לנו, אני מבין, עוד 3.5 דקות. אני התחדש לי משהו לא קשור לפה בכלל, קשור למשפט האחרון שאמרתי, ובשבילי היה פלא אדיר, הוא לא קשור עכשיו, זה מי שמקליט, זה לא קשור, זה לא נמצא פה. יש גברה מאוד מופלאה, מאוד לא פשוטה, על תלמיד אחד שהיה זהיר במצוות ציצית. הגברה מתארת במסכת הלכות מנדלית, שהוא פעם אחת מגיע, הוא מגיע, יש זונה בקרחי הים, והוא שולח ל-400 זהובים, הגברה נכנסת לפירוט מפחיד שם. איכשהו מגיע, יש שם 6 מיטות, מיטה שביעית מזהב, וכשהוא מוריד את הבגד, הוא זהה בציצית, 4 הציציות עוברות על פניו, והוא מזדעזע ובורח, יושב על הרצפה, והיא לא מבינה מה קרה, והיא שואלת, יש כיעור בי, אני מכוערת, משהו לא יפה? ולא, לא, לא הייתי אישה יפה כמותך. אבל מה? כתוב בפרשה של ציצית, אני אשר לוקחם פעמיים, נאמן לשם שכה, נאמן לפרוע מעוברי עבירה, וארבעת הציציות, היו כמו 4 עדים, ועברו על פניי, ואני לא יכולתי. עד כאן חלק מופלא. ואז היא שואלת אותו שאלה פלאית, איך קוראים לך? מאיזה עיר אתה? הרי היא במחילה, אישה מופקרת, בלי שם, מקרחי הים. מאיזה עיר אתה? מי הרב שלך ומה המדרש שלך? אין בית מדרש, אולי היא לא מבינה מה זה בית מדרש, היא יודעת מה זה מדרש, טוב? ואז קורה משהו, בצורה פשטנית אני אגיד את זה, איזה טמבל הוא, שכותב את השם של הרב שלו. המשך תכף יבוא, שתכף נראה שהיא תבוא לרב ותגיד, התלמיד שלך ביקר אצלי. אוקיי, אבל זה המשך הסיפור. היא מוכרת כל הרכוש, שליש למלכות, שליש לניים, ככה שליש עם המצעים שהיא הציעה לו, והיא הולכת, מגיעה לבית ראשי בחייה ואומרת, אני סתם גייר. טוב. ואולי אומר לבחייה, יש איזה תלמיד שתוצאה התחתן איתו, היא אומרת, כן, מוציא את הפתק, ספר את הסיפור, והוא כנראה קורא לו, אני מניח שנכנס לחדר, זה כבר לא כתוב שם, איזה פדיחה זה, כשנכנס לחדר של ראש הישיבה, והאישה הזאת יושבת שם, והוא מבין שכשהוא כתב את המכתב, הוא עשה את טעות חיה. אבל עכשיו אני אעשה, הגמרא אומרת, הוא מגייר אותה ואומר את כל מה שעשה באיסור, עכשיו תעשו בעתר, והוא עורך את החופה. לא כתוב בלשון הזאת, אבל אני למדתי מזה דבר מדהים, אותי ידהים משפט פשוט שם. שואלים בן אדם, כשהוא נמצא, כשהוא במחילה, בבית פורשת, מי הרב שלך? בכי אז הרב שלי. מי היה מגזקי דבר כזה? כשאתה נמצא במקום כל כך נורא, להגיד מי הרב שלך? לא בגלל שילכו אחר כך. אני בטח חושב שהרב שלי, אני מתבייש, הרב שלי שכחתי ממנו בכלל. לא יודע מי הוא הרב שלי. מי זה הרב שלי? לא יודע. היהודי הזה, בתוך, במחילה, בתוך התינופת, אומר, מה? במחילה, זה הרב שלי. הוא כותב! ובחייה, יש טופס, פה הרב שלי. אדם כזה, הוא יודע איפה הוא בחיים, גם כשהוא מקום בעייתי. מפני שהאדם הוא הרצונות שלו. איפה שהרצונות שלנו מונחים, שם אנחנו באמת. כל השעה זה לא רציני. וכשאנחנו עומדים בתשעת הימים, הרצונות שלנו זה בית המקדש. הרצונות שלנו, במלכות ישראל. יכול להיות שביום יום לא כל כך הולך לנו, מכל מיני סיבות. החיים יש בה פרטיות, יש בה המון משיכה למקומות לא פשוטים. אבל אם אנחנו יודעים להגיד בכל רגע נתון איפה הרצונות שלנו, אז אנחנו שם. אם אנחנו שם, אז גם הקדוש ברוך הוא יהיה שם בקרוב ימינו אמן.
למה
נגדו את הילדים והתשנות שלי לא חושבים? זה היה מהלך שהיו צריכים עדיין ללב.